הגיע אליי שאלה מבני רב צפניה ביחס למורינגה רותמית. מורינגה רותמית זהו צמח דומה לרותם שגדל אצלנו בארץ באזור ים המלח, באזור הערבה, ובעיקר הוא גדל בחוץ לארץ, והצמח הזה קוראים לו בלשון מליצה עץ הפלא. מדוע? משום שאוכלים את העלים שלו בין חיים, בין כבושים, בין מבושלים, וערכם התזונתי מאוד מאוד טוב ובריא, וגם אוכלים את הפרי שלו שהוא בעצם כמו מקום ש כמו איך קוראים כמו אפונים שנמצאים בתוך איזה קליפה, וניתן לעשות מצד אחד שמן ומצד אחד ניתן לאוכלם בקליפתם, בלי קליפתם. ואז השאלות שמתייחסות אל המורינגה הרותמית הזו, שבעצם יכולה להיות מנוצלת מכל כיוון, מהצד של העלים, מהצד של הפרי, מכל כיוון, וכאמור ערכם התזונתי לא יסולה בפז. מה דינה א' לעניין אורלה, ב' מה דינה לעניין תרומות ומעשרות, ג' מה דינה לעניין ברכות. ובכן, לעניין אורלה, מאחר ויש לה גזע ועלים צומחים מתוך אותו גזע, והיא נשארת וחיה ומתקיימת למעלה משלוש שנים, הרי יש לה דין של אילן לעניין עורלה. אלא שהשאלה הנשאלת היא, מה מתחייב בעורלה? האם רק התרמיל עם הזרעונים שבתוכו, כי הזרעונים הם הנאכלים, האם התרמיל הזה עם הזרעונים שבתוכו הם האסורים מדין אורלה, או גם העלים, מאחר והעלים נאכלים בין חיים, בין כבושים, בין מבושלים, האם הם גם הם נאסרים מדין אורלה? ודבר שני, כאמור, מה בנוגע לתרומות מעשרות? האם רק מהתרמיל עם הזרעונים שהוא הפרי יתחייב בתרומות מעשרות? האם גם מהעלים? ומה בנוגע לברכות? מה נברך על אכילת עלים? ומה נברך על אכילת הזרעונים? ומה נברך על השמן? ובכן, בעניינים אלו, לאחר שקבענו שמבחינה עקרונית יש לצמח הזה דין אורלה, אלא שאנחנו רוצים לדעת מה אסור מדין אורלה ומה מותר מדין אורלה, ראשית נתוודע לצמח שהגמרא והמשנה והתוספתא עוסקת בו, והוא נקרא סלף. זהו שיח שנמצא בירושלים, גדל בירושלים, משאיר את עליו, ידני, משאיר את עליו משאיר את עליו אחרי בתקופה מסוימת, בעונה מסוימת הוא משאיר את עליו, וכתוצאה ואחר מכן הוא עוד פעם מחזיר את העלים, אבל הוא מתקיים שנים על גבי שנים. לסלף הזה הועיל והוא מתקיים שנים רבות, אלא שכאמור בעונות מסוימות הוא משאיר עליו, נקבע בגמרא שיש לו דין אורלה. זה דבר אחד. דבר שני, הוא נאכל ברמת הפרח של הפרי, והוא נאכל ברמת התחילתו של הפרי ובסופו של הפרי. בכל שלביו הוא נאכל. לא כל פרי הוא כזה, אבל בצלף זהו הדין. ונאמר עליו בהלכה, אומר רבנו בהלכות נטע רבעי פרק עשירי הלכה שלישית, אומר רבנו ככה: והסלף חיוב באורלו הוא אביונות בלבוד, אבל הגפריסין מוטורף. כלומר, רק ברמה המושלמת של הפרי זה מה שנאסר באורלה, אבל בשלבים המוקדמים אין זה נאסר בתור אורלה, אף שהם נאכלים. כי יש לנו כלל שבאורלה רק הפרי נאסר ולא העץ, ואף על פי שהסלף יש לו שלבים מוקדמים של הפרי שהוא נאכל, לעניין אורלה השלבים המוקדמים נדונים כמו עץ ולא נדונים כפרי, ורק הפרי עצמו הוא נאסר באורלה. מתוך זה נוכל להקיש לגבי המורינגה הרותמית הזו. העלים נאכלים. נכון שלכאורה ניתן לבוא ולומר שהעלה הזה, מאחר והוא נאכל, הוא גם פרי. אבל הרי אם לוקחים תעלה וזורעים אותו, מזה לא יצמח מורינגה רותמית, אלא הוא חלק מן האילן, חלק מן הצומח שהוא נאכל. ולכן אין לנו אלא את הפרי עצמו, שהוא התרמיל עם הזרעונים, שאם נזרע אותו יצמח מורינגה רותמית, וזהו עיקרו של הפרי, וזה מה שיעשר בשלות שנות אורלה. אבל העלים עצמם, אף שהם נאכלים, מאחר ואינם נזרעים ולא צומח מהם מורינגה רותמית, הם לא אסורים בתורת אורלה. יש להם דין מאכל, אבל לא דין של פרי לעניין אורלה. עד כאן לעניין אורלה. ומה בנוגע לתרומות ומעשרות? אנחנו מוצאים בענייני תרומות ומעשרות שרבנו בפרק שני הלכה רביעית כתב את הדברים הבאים: תמרות של טינטן ושל חרדל ושל פול הלבן ושל סלף והקפריסין של סלף פטורים מפני שאינן פרי, כלומר פטורים מתרומות מעשרות. במה דברים אמורים? בשזרען לזרע. אבל זרען לירק הרי אלו חייבים, וכן האביונות של סלף חיובים מפני שהן פרי. בתרומות יש לנו כבר חילוק שונה מאשר אורלה. באורלה יש לנו הבחנה חדה כתער: עץ ופרי. הפרי נאסר בתור אורלה, העץ לא נאסר. ומהי הגדרה של פרי? זה שנאכל וזה שזורעים אותו וצומח. כל חלק באילן שנאכל, אבל מחר והוא לא זרע, וממנו לא זורעים, אזי הוא לא נקרא פרי, הוא נקרא עץ, ואיננו אסור. בתרומות מעשרות המצב הוא לא כזה. זה תלוי למה אתה זורע. אם אתה זורע אותו בשביל העלים, בשביל השלבים המוקדמים של הפרי, אז הוא חייב בתרומות מעשרות בשלב המוקדמים, כי זרעת אותו לשם זה. אם זרעת אותו לצורך זרע, אז רק החלק האחרון מתחייב בתרומות ולא החלק המוקדם. אז בתרומות עוד הולכים אחרי כוונת הזורע. ומאחר והמורינגה הרותמית, לפי שעה אם אני מבין, היא גדלה מאליה, ומאחר והיא גדלה מאליה והיא רב תכליתית, ניתן לבוא ולומר שבני אדם רוצים אותה גם לזה וגם לזה, במיוחד אולי בארצות שכבר גילו אותה וזורעים אותה ושותלים אותה ומתכוונים גם לזה וגם לזה, רב תכליתי. אז מאוד יכול להיות שמאחר ומתכוונים גם לזה וגם לזה בגלל חשיבות הערך התזונתי מכל דבר ודבר, אז מאוד יכול להיות שאותם אלה שמתכוונים גם לזה וגם לזה, מאוד יכול להיות שיפרישו תרומות מעשרות ברמת העלים ותרומות מעשרות ברמת הפרי. ואם נניח במקום מסוים לא משתלם להם, משתלם רק בשביל זרע, אז העלים יהיו פטורים מתרומות מעשרות. אם מקום מסוים גדלים אותם של עלים ולא משתלם להם בשביל הזרע, אז התרומות מעשרות יהיו מעלים. הכל לפי כוונת הזורע, זהו הדין בעניין תרומה. ומה בנוגע לברכות? בענייני ברכות כתב רבנו את הדברים הבאים: הגור והוא ראש הדגל שהוא כמו אסלובון מבורך אולו בתחילו שהכל גפרס של הסלף מבורך אולו ברפריו אדומו מפני שאינו פרי ועביון של הסלף הנה פרי שען כסורת תמור עם דגים קדנים ומבורך עליין ברפריו אס. כלומר, הנה ביחס לסלף, השלבים המוקדמים של הפרי מברך עליהם בורא פרי האדמה, כיוון שהם נאכלים, כי למרות שהם ברמת פרח ולכאורה היינו מברכים שהכל, אבל מחר והם נאכלים והם עדיין לא הפרי, אז הם מתעלים בדרגה מדרגת שהכל לדרגת פורא פרי האדמה. אף שזה בא מעץ זה לא משנה, בכל זאת זה פרי האדמה, גם בעץ זה פרי האדמה, אז הם מתעלם וברכים בורא פרי האדמה, ואילו את עיקרו של הפרי בורא פרי העץ. נוכל לומר גם אנחנו שהעלים של המורינגה נברך עליהם בורא פרי האדמה, כי הם אכילים, ואילו הפרי עצמו ברכו עליו בורא פרי העץ. הנה אנחנו מוצאים הגור. הגור הוא ראש הדגל, הדקל ניטע בשביל דקל, בשביל תמרים, אבל ראש הדקל הוא בכלל לא פרי, אלא הוא כמו עץ לבן והוא רך והוא היה נאכל. מברכים עליו בתחילה שהכל. למה לא מברכים עליו בורא פרי האדמה? כי הוא לא ניטע לצורך הדבר הזה, הוא ניטע אך ורק לצורך התמרים, אלא אגב זה נהנים מהגור ואוכלים אותו, אבל הוא לא נטע לצורך זה, עיקר נטיעתו של הפרי. ולכן אם אנחנו הולכים לסלה, הוא נטע גם לצורך זה וגם לצורך זה, כי הוא רב תכליתי, זה עיקרו של הצמח שיש בו את התכליות האלה. ולכן כל מה שאינו עיקר הפרי מברכים עליו בורא פרי אדמה, והשאר בורא פרי העץ. אף אנחנו נאמר על המורינגה הרותמית, הוא שונה מאשר הגור, כי בוודאי אלה שנוטעים אותו, הם נוטעים אותו משום שהוא רב תכליתי, ולכן דינו כמו הסלף, שעל העלים מברך בורא פרי האדמה, ועל הפרי עצמו, התרמיל המזרעונים, יברך בורא פרי העץ, ועל השמן, שהכל נהיה בדברו. רבי חנינא בן עקיבא.